כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros oshashuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, היי, בשבט תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף יוד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו אתמול בדף ת' של מסכת בבא בתרא. הגמרא בסוגיה מביאה את דברי רבי אלעזר ששיבח וקילס את גבאי הצדקה שאוספים המון כדי לפרנס את העניים, והוא אמר, גדול המעשה יותר מן העושה, דהיינו, גדול שכרו של גבאי הצדקה משדל את התורם להוזיל מכספו לצדקה מאשר שכרו של התורם עצמו. מפרשים ופוסקים רבים משווים את דברי רבי אלעזר בסוגייתנו לדברי רבי אבאו במסכת סנהדרין דף צדיט עמוד ב', האומר, כל המעשה את חברו לדבר מצווה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. וממילא הם מצביעים על סתירה לכאורה בין דבריהם, שכן מדברי רבי אבאו משמע שאין שכרו של גבאי הצדקה גדול יותר מזה של התורם, כי רק שווה לו. המערי קורקס מבאר בהלכות מתנות עניים פרק יוד הלכה וב, כי קיימות שתי דרגות שונות של נותני צדקה. אילו הנותנים מרצונם הטוב, הם זוכים לשכר רב ועצום, אילו האחרים שצריך לשדלם ולהפציר בהם לתרום, גם הם זוכים לזכר, אלא שאין הוא מגיע לשכרם של המתנדבים בטוב עין ובשמחה. ממילא גבאי הצדקה ששידל אדם מסוים להוזיל מעות לצדקה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה באופן המושלם. ואם כן, שכרו של הגבאי גדול מזה של התורם, ושוב אין כל סתירה בין דברי רבי אליעזר לדברי רבי אבאו. הגאון רבי יעקב עמדין גם כותב שמלבד זאת זוכה אז הגבאי לשכר גדול, משום שהוא מצטער ומתבזה כדי לאסוף מעות, וגדול צער הגוף מצער הממון. חוכמת אדם בכלל קמ"ד מוסיף על כך ואומר שגבאי הצדקה גם מקיים שתי מצוות, שהרי מלבד שמביא מעות לעניים ומחיית נפשם, הוא גם מזכה את התורם במצוות צדקה. והחפץ חיים באהבת חסד, חלק ב' ת' ז' מציין, שגבאי הצדקה מטרים אנשים רבים ועל כך שכרו רב משום המצוות הרבות שנופלות בחיקו. בעל הנתיבות משפט בסימן עין ב' מבאר, כי אמנם כל יהודי מחויב במצוות הצדקה, אבל מצוות הצדקה אינה כוללת את החיוב לאסוף מעות מאחרים. בית דין הוא הממונה על כך שכל ישראל יקיימו את מצוות הצדקה, ובמקרה הצורך, ממנה בית דין אנשים מיוחדים שקופים על הצדקה את אותם שלא נתנו כפי יכולתם. אבל אנשים אשר נדבה ליבם אותם לחטט את רגליהם ולהקדיש מזמנם לאיסוף מעות לצורכי עניים, מלבד הזכות הגדולה והמצוות הרבות שנופלות בחיקם, אף נזקפת לזכותם סגולה נדירה ומיוחדת במינה, כפי שכותב בעל הערוך השולחן ביורד היה סימן ריש ממזיין סעיף ה', שקבלה בידו, שאוסף צדקה כדי לפרנס עניים, מציל את יוצאי חלציו ואת הדורות הבאים אחריו מלחזר על הפתחים. והגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצל מדגיש בספרו מתי אפרים, כי אמנם גדול שכרו של גבאי הצדקה שמשדל ומשכנע את בעלי הממון להוזיל מכספם לצורכי העניים, אך עליו לעשות זאת בצינה ולא בפרסיה. בשל כך הוא התריע בשער בת רבים אודות מנהג גבאי הצדקה בזמנו, שעמדו בשערי בתי כנסיות בערב יום הכיפורים כדי להתרים אנשים, וכאשר נדמה היה להם שפלוני אלמוני אינו תורם כפי הראוי לו, היו מבזים אותו ואומרים, לאיש כמוך ראוי לתת יותר. מעניין לציין כי בתוך דבריו הוא גם מספר על מנהג החזנים בתקופתו שהעמידו קופות לפני התפילה, כדי שהמתפללים ישלשלו לתוכם מעות, וכך יהיה ליבו של החזן שלם להתפלל על הציבור. כותב בעל המטה אפרים כי לדעתו ראוי לבטל את המנהג הזה לחלוטין, משום שהוא גורם לסינה ולמרירות בליבו של החזן, שלעיתים התאכזב מן הסכומים ששלשלו לקופתו. אבל הוא כותב, כיוון שנהגו כן, מי יפר? ועל כן הוא הציע להנהיג שהקופות יחוסו במכסה, כך שהחזן לא יוכל להבחין כמה מעות שלשל כל אחד מן המתפללים. זוהי מורי ורבותיי ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בתלמודנו אתמול בדף ת' ממסכת בבא בתרא, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי הדוינו ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיים מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו כאמור את דף ט' ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע ומתי אין הסכם בני העיר תופס לעניין שיוכלו לקנוס את העובר עליהם? והתשובה, כאשר יש אדם חשוב בעיר שהיה צריך להתנות את ההסכם בפניו, אם לא עשו כן אינו תופס. שאלה שנייה, מה ההבדל בין העני המבקש מזון לעני המבקש כסות? והתשובה, לרבון העני המבקש מזון נותנים לו רק לאחר שבדקו שאינו רמאי, ועני המבקש כסות נותנים לו מיד. לרב יהודה להפך. שאלה שלישית, מדוע נותנים לעני העובר ממקום למקום מזון בית סעודות? והתשובה בתוספות, כדי שלאחר שיוכל את ארוחתו תישאר עמו תמיד ארוחה אחת, שכן אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו. שאלה רביעית, איזו מצווה שקולה כנגד כל המצוות ומניין? התשובה צדקה, שהיא שקולה כנגד כל המצוות שנאמר והעמדנו עלינו מצוות בלשון רבים. שאלה חמישית, איזו נתינה גם שאינה צדקה בכל זאת נחשבת לצדקה? והתשובה, כאשר אקום נוטלים המון מיד ישראל בזרוע. שאלה אחרונה, מה הפירוש גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו? והתשובה, שתפילתו משכחת חימה יותר מתפילתו של משה רבינו. ככה תוספות. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף ט' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ה' בחודש שבט תשע"ז. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף י' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' עמוד א', שלוש שורות מתחילת העמוד. מן המילים תניה היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין להשיבך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. ממשיכה הגמרא לעסוק בשכרה של מצוות צדקה. תניה נאמר בברייתא היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין, דהיינו רשע או עובד כוכבים, המבקש להנית ישראל מלקיים מצוות צדקה, טענה להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסן בעצמו, שכן מצאים לו שהשם מפרנס את מי שהוא אוהב, כפי שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק חי, ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה. כך מפרש עיון יעקב, כיוון שהקדוש ברוך הוא אינו מפרנסם, הרי זה מוכיח שאינו אוהבם ואינו חפץ בפרנסתם, ואין ראוי גם לכם לפרנסם בנתינת צדקה. הוא מסביר המהר"ל שהשאלה הזו באה מתוך הנחה שאין עניות בלא חטא, וכיוון שעניות באה בשביל חטא, אין ראוי לפרנס את העניים, כמו שהקדוש ברוך הוא, גם הוא אינו רוצה לפרנסם בשביל חטא עם. התשובה שבדבר אמור לו, באמת הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים וחפץ בפרנסתם, ולכן אינו מפרנסם בעצמו, כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום, על ידי שנקיים בהם מצוות צדקה. רבי מאיר עונה שהעניות תלויה גם במזלו של אדם, כאמור במסכת מועד קדן דף כוח עמוד א', ולכן ייתכן שיהיו עניים צדיקים ללא חטא, ולכן נקבע בגורלם שיהיו עניים כדי שננצל על ידי המדינה של גיהינום. כך מסביר המהר"ל. אבל הדברים טעונים הסבר, האם העניים צריכים לסבול צער ודחק כדי לתת אפשרות לעשירים להינצל מגיהינום? יש מי שמיישב שגם העני המשתתף במצוות הצדקה, בכך שהוא מיטיב עם הנותן ומשמש לו כלי לעשיית המצווה. ולכן מצינו במדרש בשמות רבה, פרק למד א', שהעני העומד בניסיון ואינו מבעית בייסורים, נוטל הוא שכר לעתיד לבוא כפלאי משכר העשיר שהייתה ידו פתוחה לצדקה. וזאת מכיוון שזכות העני שהוא משמש כגורם למצוות הצדקה, באה לו בדרך צער, ולכן שכרו כפול משל העשיר שנתן צדקה בלא צער. כך מבאר הרב אליהו דסלר זצ"ל במכתב מאליהו חלק א'. מביאה הברייתא בעניין הזה דין ודברים בין רבי עקיבא לבין אחד משרי רומי. וזו שאלה ששאל טרונסרופוס הרשע את רבי עקיבא. טרונסרופוס הרשע הוא זה שחרש את שרידי ההיכל וסביביו לאחר חורבן בית שני, כאמור במסכת תענית דף חפתת עמוד א'. אם כן, שואל טרונסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? והבן יהוידע מציין שבדרך כלל מפני מה משמעותו שיש לשואל ידיעה מוקדמת בשני טעמים אפשריים, ולכן הוא שואל מפני מה, דהיינו מאיזה טעם משני הטעמים הוא הדבר. וגם כאן ידע טרונסרופוס שני טעמים בנתינת צדקה, א' כדי להציל ישראל משעבוד מלכויות, ב' להצילה מדין גיהינום. ולכן שאל מפני מה. אמר לו, ישיב לו רבי עקיבא, הוא נותן לנו לפרנסם כדי שניצול לנו בהן מדינה של גיהנום בקיום מצוות צדקה. אמר לו טרונסרופוס לרבי עקיבא, אדר רבא, מה שאתם נותנים צדקה לעניים זו בעצם מה שמחייבתן לעונש של גיהנום. ומבאר טרונסרופוס את שאלתו במשל, למשול לך משל למה הדבר דומה. הוא דומה למקרה של מלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין וציווה עליו שלא להכילו ושלא להשקוטו. ואז הלך אדם אחד ובא לעבד הזה והכילו והשקעו בניגוד לציווי המלך. כששמע המלך מה שעשה אדם זה, לא כועסו עליו. ואתם בני ישראל הרי קרואין עבדים להשם, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ה', כי לי בני ישראל עבדים, הרי שבנתינת צדקה אתם מבטלים את גזירת השם, מלככם, ומתחייבים בעונש של גיהנום. מבאר המהרש"א שנראה שטרונסרופוס הרשע הודה לרבי עקיבא שכאשר ישראל יושבים על אדמתם, אין הקדוש ברוך הוא מפרנס את העניים אלא כדי לזכות את ישראל במצוות צדקה. אבל טוען טרונסרופוס בזמן שהקדוש ברוך הוא כועס על ישראל ומענישם במאסר הגלות, הרי הם משולים לעבד שחבשו המלך בבית האסורים במניעת מאכל או משקה. שכך נאמר בפרשת התוכחה, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם, בך, ברעב ובצמיים, כן, המקל מעניי ישראל לצער הגלות ונותן להם צדקה, אינו אלא עובר על גזירת המלך. עונה לו רבי עקיבא במשל דומה, אמר לו רבי עקיבא, אם שואל לך משל אחר למה הדבר דומה, הוא דומה למקרה של מלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, וציווה עליו שלא להכילו ושלא להשקוטו. ואז הלך אדם אחד אל הבן והכילו והשקעו, ובכך הצילו ממוות. כששמע המלך מה שעשה האדם הזה, לא דורון משגר לו. כי גם כאשר המלך כועס על בנו ומענישו בעונש חמור של מניעת מאכל ומשקה, עדיין מרחם הוא עליו ושמח לשמוע שנתנו לבנו לאכול ולשתות. ואנן קרואין בנים, הרי אנחנו בני ישראל קרואין בנים של השם, דכתיב בספר דברים פרק י' פסוק א', בנים אתם השם לוקחם. הרי אף כשישראל חבושים בבית המאסר של הגלות, עדיין נחשבים הם כבנים להשם. אמר לו טרונסרופוס הרשע לרבי עקיבא, אתם ישראל קרואים בפסוק אחד בנים של השם, ובפסוק אחר אתם קרואים עבדים של השם. ההבדל הוא כך, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום ומקיימים מצוותיו, אתם קרואים בנים, ואז באמת ראוי לכם לפרנס עניים שביניכם. בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קרואים עבדים. ועכשיו, בזמן הזה, אין אתם עושים רצונו של מקום, שהרי הגלה אתכם בין האומות, על כן, אין לכם לתת צדקה לעניים. אמר לו רבי עקיבא לטרונסרופוס, הרי הוא אומר בספר ישעיה, פרק נ"ח פסוק ז', הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים, אנשי שלטון, תביא בית, לגבות מיסים. עליהם מתי נאמר עניים מרודים תביא בית? העידנה, בזמן הזה שאנחנו משועבדים לאומות העולם ומעלים להם את המיסים, ואף על פי כן כאמר, נאמר בפסוק הלא פרוס לרעב לחמך. הרי מוכח מן המקרא שהשם רוצה שניתן צדקה גם בזמן הגלות. ויהיה הגמרא דרשה אחרת על הפסוק הזה. דרש רבי יהודה ברבי שלום, כשם שמזונותיו של אדם, היינו ההכנסה שהתפרנס ממנה קצובים לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם ההפסדים שהוא עתיד להפסיד במשך השנה קצובים לו מראש השנה. אם זכה למזל טוב שהחיסרון שנגזר עליו יקרה באופן טוב, ייתן אותו לעניים ויתקיים בו הכתוב הלא פרוס לרעב לחמך ויתקיים בכסף הזה מצוות צדקה, בעצם הוא יקיים את המצוות צדקה, אבל אם הוא לא זכה לכך, תיקח ממנו המלכות את הסכום ככתוב בסוף הפסוק, ועניים מרודים תביא בית, שהם חיילי השלטונות עובדי כוכבים. הביאה הגמרא דוגמה לעניין במעשה הבא, כי עד בני אחתי כמו מעשה זה בבני אחותו דרבן יוחנן בן זכאי חזה להו בחילמה, דבאו למחסר 700 דינרי. רבן יוחנן בן זכאי ראה פעם בחלום שחלם במוצאי יום הכיפורים שנגזר על בני אחותו להפסיד באותה שנה 700 דינרים. עשינו, שידל אותם רבן יוחנן בן זכאי לנדב מכספם במשך השנה. שקל מיני, הוא לקח מהם את הכסף לצדקה, פוש גבאי הוא 17 דינרי, נשארו אצלם בסוף השנה 17 דינרים, מתוך ה-700 שהיו אמורים להפסיד על פי החלום. כמעט המעלה ליום עד הכיפורי, כשהגיע ערב יום הכיפורים של השנה שאחריה, שאז הסתיימה שנת הגזירה, שדור דבי קיסר שלחו מבית הקיסר הרומאי שליחים, נקטינו והללו תפסו מהם את 17 הדינרים. בראותו שהם פוחדים ששליחי הקיסר יחזרו ויתפסו מהם את הכספים הנוספים, אמר להו רבן יוחנן בן זכאי לבני אחותו, לא תחדלון, אל תפחדו שתפסידו עוד. 17 דינרי גבייך ושקלינו מנייך, ואת 17 הדינרים הנמצאים בידכם שלא כראוי לקחו מכם, לכן אין לכם סיבה לדאוג שיקחו עוד. אמרי לה, שאלו בני אחותו את רבן יוחנן בן זכאי, מניין אתה יודע שלא ייקחו מאיתנו עוד? אמר לו, ישיב להם רבן יוחנן בן זכאי, חלמה חזאי לכו. חלום חלמתי עליכם שבו גילו לי שאתם צריכים להפסיד את הסכום הזה במשך השנה, וחישבתי כמה נשאר לכם להפסיד לאחר כל הכסף שנתתם לי לצדקה. כשהבינו מדוע הוא שידל אותם במשך השנה, רבן יוחנן בן זכאי, לתת סכומים גדולים לצדקה, אמרי לי, שאלו אותו, ואמי לא אמרת לן, מדוע לא אמרת לנו שככה נגזר עלינו? דנתבינו, שאז היינו נותנים את כל הסכום לצדקה, חבל על ה-17 הדינרים שנתפסו, במקום שהם ינתנו לצדקה. אמר לו, ישיב להם רבן יוחנן בן זכאי, אמינה, אמרתי בליבי, עדיף שלא אומר לכם כי איך ידעת עבדו מצווה לשמה, כדי שתעשו את המצווה לשמה, כאילו הייתם יודעים שאתם עתידים להפסיד סכום מסוים, הייתה כוונתכם בנתינתו רק להימנע מהפסד, במקום שתכוונו להנות את העניים והייתם מפסידים קיום מצווה בהידור. ויה הגמרא מעשה המלמד עד כמה חשוב להנות מיד לבקשת צדקה. רב פאפה וסליק בדרגה, רב פאפה היה עולה בסולם, השתמת כערי, נשמטה רגלו מעל אחת המדרגות, באי למייפל וכמעט נפל. אמר רב פאפה, אשתכן אילו הייתי נופל ומת, איחייב מנדסנילה. היה מי ששונא אותנו, מתחייב ונענש בסקילה. רב פאפה בעצם דיבר על עצמו כאדם התולה כללתו באחרים, כמחללי שבתות וכעובדי עבודת כוכבים. רב פאפה לא הבין מדוע הגיע לו להיות קרוב למיטה הזו. מחללי שבתות ועובדי עובדי כוכבים, עונשם בסקילה. וכאשר מזדמנת לאדם סכנה והוא ניצול ממנה, עליו להבין מכך, שהיה ראוי שיבוא עליו הדבר שממנו ניצול, אלא שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יצילו בדרך נס כדי לעוררו שיפשפש במעשיו, וישוב בתשובה שלמה. וזאת הסיבה שבברכת הגומל, שאדם מברך על סכנה שניצול ממנה, אומרים הגומל חייבים טובות. דהיינו שלולי היה חייב, לא היה צריך להיות כלל בסכנה. וטענת רב פאפה הייתה שהוא פשפש במעשה ולא הצליח לעלות בדעתו איזה אבון היה בידו, שהוא מעין חילול שבת ומעין עבודה זרה, שבגללו היה ראוי למיטה הזו. אמר לרב חייה, ברב מדיפתי לרב פאפה, שמה אני בא לידך ולא פרנסתו במתן צדקה, ועל העלמת עין ממתן צדקה עלול אדם להיענש בעונש חמור כזה. דתניה שנינו בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים. מאיכן לומדים זאת? כתיב אחא, נאמר, כאן בעניין מי שמסרב להלוות כסף לעני מחמת שנת השמיטה המתקרבת. בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט', ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. וכתיבתם כתוב לגבי עיר הנידחת בספר דברים פרק י"ג פסוק י"ד, יצאו אנשים בני בליעל להדיח את אנשי העיר לעבודה זרה. למדנו מכאן מה להלן לגבי עיר הנידחת, מדובר בעבודת כוכבים, אף כאן הסירוב לסייע לעניים דומה לעבודת כוכבים. משום כך המעלים עין מן הצדקה עלול להביא על עצמו עונש הדומה לעונשו של עובד עבודה זרה, דהיינו, מעין סקילה. מביאה הגמרא עוד ממעלות נתינת צדקה. תניא שנינו בברייתא אחרת, אמר רבי אלעזר בר רבי יוסי, כל מעשי צדקה והחסד שישראל עושים בעולם הזה, יוצרים שלום גדול ופרקליטים גדולים, מלאכים מליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמיים. שנאמר בספר ירמיה פרק ט"ז פסוק ה', כה אמר השם, אל תבוא בית מרזח בית אבל, ואל תלך לספוד ואל תנוד להם. כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום השם, את החסד ואת הרחמים. רב לזר ברב יוסי מפרש את הפסוק, חסד זו גמילות חסדים שעושים ישראל, רחמים זו הצדקה שעושים ישראל. כשישראל גומלים חסדים ועושים צדקה, הקדוש ברוך הוא מראה להם חסד ורחמים. והנביא אומר כאן, שאויל וישראל לא עשו צדקה וחסד, אסף, דהיינו לקח מהם הקדוש ברוך הוא את שלומו. למדנו מכאן שבזמן שישראל עושים צדקה וחסד, מעניק להם הקדוש ברוך הוא את שלומו. מעלה נוספת בנתינת צדקה, תניא שנינו בברייתא האחרת, רבי יהודה אומר, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ו פסוק א', כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי אם תעשו כן תהיה קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. ועוד מאמר של רבי יהודה בעניין כוח הצדקה, הוא היה אומר, 10 דברים קשים זה מזה נבראו בעולם, הר אמנם קשה אבל ברזל מחתכו, ולכן הברזל נחשב יותר חזק, יותר קשה מההר, שהרי יש בכוחו לשנות אותו. וכן בהמשך בכולם. ברזל אומנם קשה, אבל אור מפעפעו. אש מרככת אותו. אור אומנם קשה, אבל מים מחבים אותו. מים אומנם קשים, אבל עבים סובלים אותם, נושאים אותם. מלשון סבל. עבים אומנם קשים, אבל רוח מפזרתן. רוח אומנם קשה, אבל גוף סובלו. שכן כל הגוף מלא רוח. גוף אומנם קשה, אבל פחד שוברו. פחד אומנם קשה, אבל יין מפיגו, מחלישו ומסיר את כוחו. יין אומנם קשה, אבל שינה מפקחתו, מבטלת את השפעתו, ומיטה קשה מכולם. שכן השינה שהיא הקשה ביותר ברשימה, עדיין אינה אלא אחד מ-60 למיטה, כאמור במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב'. לכן מיטה היא הכוח החזק ביותר הקיים בבריאה הגשמית. כך מסביר המהרש"א. מסביר העיון יעקב שרבי יהודה אינו מונה 11 דברים קשים יחד עם המיטה, לפי שהמיטה כלולה בשינה. ובכל זאת, אומר רבי יהודה, צדקה מצלת את האדם מן המיטה, דכתיב בספר משלי פרק י' פסוק ב', וצדקה תציל ממוות. הצדקה מסוגלת להציל את האדם מהכוח החזק ביותר בבריאה. נתינת צדקה, מסביר המהר"ל, היא בעצם מעשה רוחני שיש בו מדרכי הבורא יתברך, כי זה נגד הטבע שאדם ייתן מרכושו לאחר בחינם. ואילו מיטה היא תוצאה מהראיות של הדברים החומריים שבעולם. ולכן היא שייכת לעולם הגשמי, ולפיכך גוברת הצדקה האלוקית על המיטה הדבקה בחומר ומצילה ממנה. ועוד על כוח הצדקה, דרש רבי דוסטאי ברבי ינאי, בו הוא רואה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך. ספק אם עבדי המלך מקבלים אותו הימנו, ספק אין מקבלים אותו הימנו. ואם תמצא לומר שמקבלים אותו הימנו, ספק אם אותו אדם רואה, אם הוא יראה פני המלך ונכנס לדבר איתו, ספק אינו רואה פני המלך. ואילו הקדוש ברוך הוא אינו כן. כשאדם נותן אפילו פרוטה לעני, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר בתהילים י' ז', אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בעקיץ תמונתך. אומר רבן יהוידע, ישם מבארים בכוונת הזכייה שהנשמה באה לעולם כדי שעל ידי מצוות ומעשים טובים שתעשה יגיע לעונג בעולם הבא כשכר ולא יתבייש להסתכל בשכינה. אדם שנותן צדקה הרי אינו נותן משלו, שהכל פיקדון בידו, ואם כן עדיין יהיה שכרו מתנת חינם. מבארים המפרשים שמי שנותן כפי יכולתו נעשה מה שנתן שלו למפרע, ונמצא שנתן צדקה משלו ושכרו בעולם הבא הוא מן הדין, ולפי זה מוסברת הדרשה היטב. אדם הנותן פרוטה לעני, דהיינו שנתן כפי יכולתו, אפילו דבר מועט זוכה הוא באותו ממון שנתן, שכאמור נחשב אז שלא למפרע, וממילא מקבל פני שכינה מבלי להתבייש. והגמרא כאן דורשת את חלקו הראשון של הפסוק, שנתינת צדקה מזכה את הנותן לבוא לפני הבורא, כלומר על ידי הצדק, על ידי הצדקה שאתן, אחזה פניך. ואת סופו של הפסוק תדרוש הגמרא לקמן. היוצא מהדרשה הזו, אומרת הגמרא הלכה למעשה, רבי אלעזר יאיב היה נוהג לתת פרוטה לעני, ועד הרמצלי מיד אחרי חניה מתפלל, וכך אמר רבי אלעזר כהסבר למנהגו. דכתיב אני בצדק אחזה פניך, כלומר בנתינת צדקה, אבוא לראות את פניך בתפילה. על כן יש לתת צדקה לפני התפילה. המהר"ש מסביר שנתינת צדקה מקבילה לנתינת דורון למלך, כפי המשל לאיל. ראוי להקדים נתינת צדקה לכל רעיון עם מלך מלכי המלכים, דהיינו לכל תפילה שבה מבקש אדם את צרכיו מהשם. רבן יהוידע מסביר שרבי אליעזר הבין שהזה פניך מתייחס לתפילה, כיוון שבתפילה צריך אדם לדמות לעצמו, כאילו הוא עומד ממש לפני השם. כמו שאמר רבי אליעזר הגדול לתלמידיו במסכת ברכות דף כוח עמוד ב', כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים. ובעומק הדבר יש לבאר שהועיל ועניין תפילה הוא לעורר את רחמי השם על ברואיו, ואמרו חז"ל במסכת שבת דף קנ"א עמוד ב', כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. לכן נתן רבי אלעזר פרוטה לעני מצד רחמיו על העני, ואחר כך התפלל כדי למשוך על עצמו רחמי שמיים. עוברת הגמרא לבאר את סופו של הפסוק, מה הפירוש אסבעה בעקיץ תמונתך? אמר רב נחמן בר יצחק, אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם כדי ללמוד תורה בלי הפסק בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא מסביען מזיו השכינה לעולם הבא. והפירוש בעקיץ זה בזכות היקיצה, שהוא הפך השינה כדי ללמוד תורה. אילו המהר"ל מסביר בדרך של מידה כנגד מידה, שכאשר אדם ישן הוא ייצור גשמי לכל דבר, כי נפשו הרוחנית אינה פועלת. מאידך, מי שמנדד שינה מעיניו כדי ללמוד תורה, מתגבר על גשמיותו ומבריח אותה. על כן ראוי הדבר שתלמידי חכמים יסבעו מזיו השכינה בעולם הבא, כשיתלו וייצאו לגמרי מן הגשמיות. פירוש אחר, נאמר בישעיה פרק מ' וקובע השם יחליפו כוח. וערת הגמרא במסכת קידושין דף פ"ב עמוד א', שהתורה נותנת כוח ללומדיה להתמיד בלימודם, על אף שמיעוט שינה מחליש את האדם, ואם כן הקדוש ברוך הוא מסביע אותם מזיבו בעולם הזה, כדי לחזקם. שבעולם הבא אין חולשה ואין שינה ואין צורך בחיזוק. מה שאומרת הגמרא לעולם הבא, אולי כוונתה שהקדוש ברוך הוא מסביען בעולם הזה מזיו השכינה של העולם הבא. ועוד בעניין גודל מצוות צדקה, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר משלי פרק י"ט פסוק י"ז, מלווה השם חונן דל, אלמלא מקרא כתוב במפורש אי אפשר היה לאדם לאומרו, לפי שמשמע ממנו שכל מי שחונן דלים נעשה מלווה לקדוש ברוך הוא. ועל פי כתוב אחר בספר משלי פרק כ"ב פסוק ז, כי ויכול יוצא שהקדוש ברוך הוא עבד לווה לאיש מלווה, שמאחר שנותן צדקה נעשה מלווה לקדוש ברוך הוא, הרי זה כאילו השם משועבד לו כעבד, וזהו דבר שאי אפשר לאומרו. מסביר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא ברא עניים בעולם, שהרי על כל אדם נגזר לפני לידתו אם יהיה עני או עשיר, כאמור במסכת נידה דף ט"ז עמוד ב', ועליו לדאוג לפרנסתם. על כן מישהו חונן דל במתן צדקה נחשב למלווה השם, לפי שהוא פורע את חובו של השם לעני, משום כך משועבד כביכול הקדוש ברוך הוא לנותן הצדקה להחזיר לו מה שהוציא כשפרע את חובו. נמצא שעבד לווה, השם שהוא הלווה, משועבד לאיש המלווה לו ומפרנס את העני. עוד מביאה הגמרא על גודל כוח ההגנה של צדקה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כתיב בפסוק אחד בספר משלי פרק י"א פסוק ד', נאמר לו יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות, וכתיב בפסוק אחר בספר משלי, לא יועילו אוצרות רשע וצדקת הציל ממוות. שתי הצדקות הללו הנזכרות בשני הפסוקים. וצדקת הציל ממוות, למה? למה יש צורך בשתיהם? משיבה הגמרא, אחת צריכים כדי ללמד שצדקה מצילתו ממיטה משונה, ואחת צריכים כדי ללמד שצדקה מצילתו מדינה של גיהינום. בערת הגמרא, ואיזו היא הצדקה שמצילתו מדינה של גיהינום, באיזה משני הפסוקים היא נזכרת? זו הצדקה שבפסוק ההוא דכתיב בי, ביום עברה שהוא יום הדין, דכתיב במקום אחר בעניין יום הדין, בספר צפניה, פרק א', פסוק תדבב, יום עברה היום ההוא. ואיזו היא הצדקה שמצילתו ממיטה משונה? כלומר, מה סוג הצדקה שעליו מדבר הפסוק, לא יועילו אוצרות רשע וצדקת הציל ממוות, שהוא הפסוק המדבר על הצלה ממיטה משונה? זו שהנותן נותנה ואינו יודע למי נותנה, והעני נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה, שזו המדרגה הנעלית ביותר בנתינת צדקה. יהיה גמר דוגמאות של נותני צדקה שלא הגיעו למדרגה הזו, המצילה ממיטה משונה, ואנחנו בדף יוד עמוד ב'. המדרגה של נותנה ואינו יודע למי נותנה, בא להפוק, בא להוציא מדרכו דמרוקווה. דרכו של מרוקווה שהיה מניח כל יום ארבעה זוזים בחור שבמפתן ביתו של עני שבשכינותו, העני לא ידע ממי קיבלם, אבל מרוקווה ידע למי נתן. כמו כן, המדרגה של נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה, בא להפוק, בא להוציא מדרכות של רבי אבא שהיה הולך בין העניים כשמעות צרורות לו בסודר, שהיה משלשלו מאחורי גבו והם היו נוטלים את המעות מתוכו. רבי אבא אמנם לא ידע למי הוא נותן, אבל העניים ידעו מי מהם מקבלים. נמצא שאף על פי שהיו אלו נתינות בדרגה גבוהה וחשובה, מכל מקום לא הגיעו למעלת הצדקה שיש בכוחה להציל ממיטה משונה. שואלת הגמרא, ואילה איך היא להעביד? כיצד ייתכן שאדם ייתן צדקה לעני מבלי שלפחות אחד מהם יעידה מחברו? משיבה הגמרא, ליטיב לארניקי של צדקה, שייתן לקופת הצדקה של העיר, ובדרך הזו אין הנותן והמקבל יודעים זה את זה, כי הצדקה מתחלקת על ידי הממונים על כך. וחידוש יש כאן, שאף על פי שגבי הצדקה יודע ממי מקבל, עדיף כך משייתן הישיר בעצמו לעני בסתר בדרכו של מרוקווה, או שהנותן אינו יד למי נתן בדרכו של רבי אבא. וההסבר הוא כמו שביאר הרמב״ם, שזוהי מצווה לשמה. מקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה מהברייתא הבאה, מה יעשה אדם כדי שיזכה ויהיו לו בנים זכרים? אמנם אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אבל כפי שאומרת הגמרא לקמן בזין עמוד ב', אשרי מי שבניו זכרים. רבי אליעזר אומר, יפזר מעותיו לעניים. אומר המהרש"א, ייתכן שרבי אליעזר מסתמך על מה שאמר דוד המלך בתהילים קי"ב, אשרי איש ירא את השם גיבור בארץ יהיה זרו. גיבור, רמז לזכרים. מפני מה הוא זוכה לכך? לפי שפיזר נתן לאביונים. אמור מעטה שמתן צדקה סגולה לבנים זכרים. פירוש אחר בבן יהוידע, זוהי דרך של מידה כנגד מידה. מצינו בספרים שכל משפיע נקרא זכר וכל מושפע מקבל את ההשפעה נקרא נקבה. דוגמה לכך היא תהליך יצירת הוולד. המפזר מעותיו לעניים הוא משפיע שנותן אפשרות מחיה לאחרים. מלמדת הגמרא ששכרו בדרך של מידה כנגד מידה, שיתברך בבנים זכרים שהם עצמם מטבעם משפיעים. רבי יהושע אומר, ישמח אשתו כהכנה לדבר מצווה, היינו לתשמיש. אומר הבן יהוידע, שהגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד א' מלמדת שאם אישה מזרה תחילה בשעת תשמיש, יהיה הוולד זכר, על כן, על הבא לשמח אותה ולהכין אותה בשיחה נאה, ומשמחת לפני התשמיש, ובכך יגדל חשקה ותזריע תחילה ותילד זכר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם אפילו פירוטה לארנקי לקופה של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה אדם נאמן, כרבי חנניה בן תרדיון. אומר התוספות שהגבאי צריך להיות נאמן כמותו, אבל אינו צריך להיות צדיק כמוהו, שהרי בזמן הגמרא לא היו גבאי צדקה צדיקים כמותו. ויש מהראשונים שכתבו שגבאי הצדקה צריך להיות אדם גדול כרבי חנניה בן תרדיון, שידע לבדוק לאיזה אני ראוי לתת צדקה. רבי אליעזר בן יעקב בוחר ברבי חנניה בן תרדיון כדוגמה לנאמנות, משום מעשה המובא אודותיו במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד ב', שפעם נתחלפו לו מעות שהיו מיועדות לצורכי סעודת פורים שלו במעות של צדקה, והוא חילק את הכל לעניים. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנניה בן תרדיון. אם כן, משמע מהברייתא שלא כל גבי הצדקה נאמנים, ומדוע אם כן אומרת הגמרא שהצדקה המעולה ביותר היא נתינה לקופת צדקה? מתרצת הגמרא, כי כאמרינן, כשאנחנו אומרים שהצדקה המעולה ביותר היא לתת לקופה, כוונתנו היא לקופה דממניה לה, שממונה עליה אדם כרבי חנניה בן תרדיון. שאם לא נמצא גבי נאמן כמותו, עדיף שהנותן בעצמו יחלק את הצדקה לעניים. מביאה עכשיו הגמרא את המעלות שישראל משיגים על ידי נתינת צדקה. אמר רבי אבאו, אמר משה, לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל, מהם המעשים שעל ידיהם התעלו למעלה, ולמעלה גדולה יותר כעם, והתרומם כבודם בעמים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בכי תיסה, שהוא ציווי הקדוש ברוך הוא למשה לגבות מישראל את מחצית השקל, דהיינו כשתגבה צדקה מבני ישראל, הם יהיו מורמים מעל כל העמים. ואת מחצית השקל נתנו ישראל כדי לחפר על נפשותיהם. והקשר בין כי תיסה למצוות צדקה הוא, שגם צדקה היא כופר נפש ומגביעה את ראש בני ישראל כמו מחצית השקל. כך רשי. וכן כתוב בתהילים קוף י"ב, מזר נתן לאביונים קרנו תרום בכבוד. אומר העיון יעקב, במה שמפזר מעות לעניים הוא זוכה שקרנו תרום בכבוד. רבי אבא הוא רואה רמז לדרשה הזו בפסוק כי תיסה את ראש בני ישראל, מזה שהציווי כאן בא למשה בלשון יחיד כי תיסה. ואילו בפרשת במדבר בא הציווי בלשון רבים, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, לפי שנאמר שם למשה, לאהרון ולנשיאים. לכן דרש רבי אבאו שכאן שבא בלשון יחיד למשה לבדו, הייתה זו תשובת הקדוש ברוך הוא לשאלה ששאל משה. כך מסביר המהרש"א. ועוד מדברי רבי אבאו בעניין צדקה, ואמר רבי אבאו, שאלו את המלך שלמה בן דוד, עד היכן נמשך כוחה של צדקה? אמר להם, צאו ראו מה פירש דוד אבא בעניין השכר על מתן צדקה. תהילים קוף י"ב, פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד, נמצא שבעל הצדקה מתברך בכבוד נצחי. בפשטות, השאלה הייתה עד היכן כוונתה, מה גבול זכותה של הצדקה, האם היא עומדת גם לדורות שאחריה נותן, ואם כן עד כמה דורות, על זה ענה שלמה שדוד כבר פירש שצדקתו עומדת לעד, דהיינו ללא שום גבול והפסק. יש מי שבייר שאף על פי שאמרו חכמים שאין שכר למצוות בעולם הזה, והוציאו צדקה מן הכלל, אמרו במסכת תענית דף ט' עמוד א', עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, היינו שמקבלים את שכרה גם בעולם הזה, שכאמור לאלי מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ולכן כששאלו מה כוחה של צדקה, הייתה התשובה שמי שפיזר נתן לאביונים שכרו כפול, גם צדקתו עומדת לעד בעולם הבא, וגם קרנו תרום בכבוד בעולם הזה. ונכון ששלמה המלך ענה בעצמו על השאלה הזו בספרו במשלי, בפרק י' פסוק למד צדקה תרומם גוי, ולכמן הגמרא תדון בהרחבה בפסוק הזה, אבל אפשר היה לפרש שכוונת שלמה לגוי וממלכה עושים צדקה, ואילו כאן הייתה השאלה לגבי יחיד הנותן צדקה. אומרת הגמרא תשובה אחרת, רבי אבא אמר, הלימוד שצדקה מרוממת את האדם מאחה, מכאן, מספר ישעיה פרק למד ג' פסוק ט' ז', הוא מרומי משכון, מצדות סלעים מסגבו, לחמו ניתן מימיו נאמנים. ורבי אבא סובר שראיה מדברי הנביאים עדיפה על ראיה מן הכתובים, כך אומר המהרש"א. אם כן, יש לפרש את חלקו הראשון של הפסוק כתוצאה מחלקו השני. מה טעם שאדם זוכה לכך שמרומים ישכון ושמצדות סלעים מסגבו? משום דלחמו ניתן לעניים ומימיו נאמנים לסייע לנצרכים. שכרו הגדול הוא משום הצדקה שנתן. המהרש"א מפרש את הדרשה הזו על פי דברי אבא חלקיה במסכת תענית דף כ"ג עמוד ב', שאמר שהצדקה שנותנת אשתו גדולה מהצדקה שנותן הוא. האישה נותנת לעני לחם והנאתו קרובה שיכול לאכלו מיד. אילו האיש נותן לעני מטבע, הוא צריך לתרוח ולקנות בו אוכל. וזה מרומס כאן בכתוב, שהאיש סלעים מסגבו, כוחו הוא בנתינת סלעים, מטבעות. אבל לחמו ומימיו אין הוא נותן בעצמו, אלא זה ניתן על ידי אשתו בביתו, ודברים אילו נאמנים שהרי הם לחמו ומימיו, שהוא בעצמו אוכל ושוטה והנאת עני קרובה ושלימה. מאמר שלישי של רבי אבאו, ואמר רבי אבאו, שאלו את שלמה המלך, איזה הוא בן העולם הבא מקבל שכר נצחי? אמר להם, השיף שלמה המלך, כל שכנגד זה כעיניו כבוד, כל אלו שחולקים להם כבוד בעולם הזה, מחמת חוכמתם, ומחמת חוכמת זקנותם, ולא מחמת עושרם. רש"י מסביר, שדברי הגמרא על פי הכתוב בספר ישעיה, פרק כ"ד, פסוק כ"ג, ונגד זה כעיניו כבוד, והכוונה לכבוד הניתן לאנשים זקנים, על חוכמה שהשיגו בחייהם הארוכים. אלה הזוכים לכבוד מחמת עושרם, אין הכרח שהם בני העולם הבא. ופירוש נוסף לנגד זה כעיניו כבוד, העולם הבא שזוכה בו בין העולם הבא הוא זקן שאינו מתבייש במעשיו מימי ילדותו, שהם הימים שכנגד זקנותו, וזאת על פי הגמרא במסכת סוכת דף נ"ג עמוד א', שהחסידים ואנשי מעשה כשהיו מרקדים בשמחת בית השואבה היו אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. או שהכוונה שבניו ובני בניו ילכו בדרך הטובה ולא יתבייש במעשיהם, ואז הוא בן העולם הבא. ושלמה אמר את זה במפורש במשלי פרק י"ז, פסוק ו', עטרת זקנים בני בנים. כך מסביר המהרש"א. ממשיכה הגמרא ומספרת כי היה כמו במעשה הבא דרב יוסף ברי דרב יהושע חלש, אינגיד חלה ופרחה רוחו, כשחזרה אליו רוחו והתעורר אמר לי אבוע, אמר לו אביו מה חזית, מה ראית שם בעולם ההוא? אמר לרב יוסף לאביו עולם הפוך ראיתי, אלה שהם עליונים כאן בעולם הזה מחמת אושרם הרי הם שפעילים שם ושרועים למטה, ואלה שהם תחתונים כאן היינו עניים שבינינו, הם נחשבים שפעילים, שם ראיתי אותם חשובים ושרועים למעלה. אמר להשיב לו רבי יהושע לבנו עולם ברור ראית, שכן בעולם הבא אין שום חשיבות לקניינים גשמיים ולהשגות חומריות. נשאלת השאלה, אמר רב יוסף שראה עולם הפוך, האם לא ידע ששם זה עולם האמת ושבעולם הזה אי אפשר לראות דברים כמו שהם באמת? אלא שצריך לבאר שרב יוסף ראה שאנשים שהיו באמת גדולי עולם בעולם הזה, היו שם בדרגה נמוכה מאנשים שנראה היה שהשיגו הרבה פחות מהם. הסביר לו אביו שבעולם האמת אין אדם נמדד לפי הישגיו ביחס למה שהשיגו אחרים, אלא לפי הישגיו ביחס לכישרונותיו ויכולתו. ואותם אנשים פשוטים השיגו לפי כישרונותיהם יותר מאותם גדולים. כך הגאון רבי מוישה פיינשטיין בדרשו על ספר שמות. ממשיך רבי יהושע ושואל את בנו ואנן ואנחנו חכמי התורה, איכי חזיתינן, איכן ואיך ראית אותנו שם? כלומר, כיצד אנו נראים בעולם הבא? אמר להשיב רב יוסף לאביו, כי איכה דחשבינן אחה חשבינן אתם, בחשיבותנו כאן כחשיבותנו שם. כשם שכאן אנו חשובים ומכבדים אותנו על חוכמתנו, כך אנו גם שם. כי חשיבות חוכמת התורה היא נצחית. מכאן ראיה לדברי רבי אבאו שכל המכובד משום חוכמתו בעולם הזה, הרי זה בין העולם הבא. אומר המהר"ל, חוכמה שהיא מעלת השכל חשובה אפילו בעולם הזה, כי בלי שכל אין האדם נחשב לכלום. וכך נאמר במדרש רבה על ספר ויקרא, דעה חסרת מה קנית? דעה קנית מה חסרת? רב יוסף ממשיך לספר מה שהראה ושמעתי שהיו אומרים שם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כלומר שזוכר את מה שלמד. אמר שם מפרש בידו, הכוונה למה שתלמיד חכם כותב בידו את חידושיו ופירושיו בתורה, כי עיקר לימודו. מה שמשפיע עליו ביותר זה הכתיבה, מטעם זה נקראים תלמידי חכמים סופרים. ובאופן אחר יש לפרש הכוונה למחזיקי התורה ותומכיה שלא למדו בעצמם, אלא החזיקו בידם תלמידי חכמים שנחשב להם, כאילו למדו בעצמם, וזהו שאמרו ותלמודו בידו. כך ילקוט הגרשוני. ממשיך רב יוסף ואומר, וגם שמעתי שהיו אומרים שם, הרוגי מלכות רומי השיגו מעלה כה נשגבה בעולם הבא, עד שאין כל בריאה אחרת יכולה לעמוד במחיצתן. שואלת הגמרא, מן נינו? מי הם הרוגי מלכות האלו שעליהם דיבר רבי יוסף? הילי מהים הכוונה לרבי עקיבא וחבריו, דהיינו 10 הרוגי מלכות שעל מעשה הריגתם חוברו הפיוטים, אלה אסקרה שאומרים ביום הכיפורים וארזי הלבנון בקינות לתשעה באב, שהיו אלו 10 חכמים מגדולי התנאים והומתו באכזריות מחמת שנאת הקיסר ליהודים ולתורתם, עם הכוונה לרבי עקיבא וחבריו, וכי רק משום זכות זו שהיו הרוגי מלכות ונהרגו על קידוש השם, הגיעו לדרגה כזו נשגבה ותו לא, ולא עוד, כלומר ולא משום שאר הזכויות הגדולות שהיו בידיהם? פשיטה, בלאו הכי נמי. הרי דבר פשוט הוא שגם בלי זכות מיתתם על קידוש השם, היו מגיעים לדרגה הגבוהה ביותר בעולם הבא, שהרי היו צדיקים גמורים. אלא משיבה הגמרא, יש לומר שהרוגי המלכות שעליהם דיבר רבי יוסף היו הרוגי לוד, שזכו למעלה נשגבה זו בזכות מסירות נפשם העצומה. כאמור, במסכת תענית, דף חי עמוד ב', בתקופת שלטון הרומאים בארץ ישראל, נמצאה ביתו של הקיסר הרוגה והשלטונות האשימו את היהודים ברציחתה וגזרו להשמידם. עמדו שני האחים הצדיקים לוליאנוס ופפוס ואמרו, בשקר שהם הרגו, אנחנו הרגנו אותה, והרג המלך רק אותם והצילו בכך את ישראל מההשמדה, וזכו למעלה עליונה שכזו, אף על פי שלא היה תלמודם בידם. כך מסביר הריף בעין יעקב. ויה הגמרא את ההבדל בין צדקה של ישראל לבין צדקה של עובדי כוכבים. תניה שנינו בברייתא אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, בני, מהו שאמר הכתוב בספר משלי פרק י' ד' פסוק ל' ד', צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, וכי חסד נחשב לחטאת? ועוד מה בין גוי לבין לאומים? השיבו לו התלמידים בזה אחר זה, נענה רבי אליעזר ואמר, צדקה תרומם גוי אילו ישראל שהם גוי מיוחד, ולכן מתייחס אליהם הכתוב בלשון יחיד. נכתיב בספר שמואל ב' פרק ז' פסוק כ' ג', ומי חעמך ישראל גוי אחד בארץ? עם ישראל נעשה מרומם בזכות הצדקה שהוא נותן. חסד לאומים חטאת אלו אומות עובדי כוכבים, שכל מעשה של צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים, חטא נחשבו להן, לפי שאינם עושים אותו, אלא כדי להתגדל בו להאריך ימים בזכותו. מסביר המהרש"א, הגדולה הזו שהזכירה באליעזר להתגדל בו, אינה מלשון חשיבות, שהרי זוהי דעת רבן גמליאל לקמן, שעושים להתייהר, אלא מלשון גדולה בשנים שיאריכו ימים כמשמעות הפסוק שמביאה הגמרא בסמוך. ועיון יעקב מוסיף שיש בזה גם רמז לגדולה אחרת וגידול בנים, כפי שיבואר לקמן. אומרת הגמרא, כמו שנאמר לגבי דריווש השני מלך פרס, כשציווה לעבדיו לסייע בבניית בית המקדש, ספר עזרא פרק ו' פסוק י', די להון, מהקריבי ניחוכין לאלאה שמאיה, ומצליין לחיי מלכה ובנוי, כדי שיהיו מקריבים בו קורבנות ניחוכים לאלוקי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו, נמצא שצדקה שעושים עובדי כוכבים נעשית לא לשם שמיים, אלא לטובת עצמם שיחיו חיים ארוכים, ולכן היא נחשבת לחטאת. נשאלת השאלה, הרי לפי המסורת, דריווש היה בנה של אסתר המלכה ודינו כישראל, ובחידושי בית מאיר על מסכת ראש השנה, בדף ג' משמע שאין הדעה הזו מוסכמת, ואם כן יש לומר שהגמרא כאן סוברת כמו הדעה שדריווש לא היה בן אסתר. יש גם דעה שבן ישראלית שנולד מנוכרי אינו נחשב ליהודי, אלא אם כן נתחנך כיהודי בן יהודים, אבל אם יתגדל ונתחנך כנוכרי, הרי הוא נוכרי לכל דברה, ודריווש הרי לא יתחנך כיהודי. מקשה הגמרא על היסוד של דברי רבי אליעזר, ודעה ודחי מי שעושה כך שנותן צדקה לא לשם קיום המצווה אלא למטרה אחרת, האם באמת לאו צדקה גמורה היא ואינה נחשבת למצווה? והתניא הרי שנינו בברייתא האומר, הריני נותן סלע, מטבע השווה לארבעה דינרים, הריני נותן סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי בזכות המצווה, או בשביל שאזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור לגבי המעשה הזה ולגבי המחשבה הזו. רואים מהברייתא הזו שנתינת צדקה אפילו לחיי בניו אינה נחשבת לחטא. משיבה הגמרא, לא קשה, אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא מדובר באדם מישראל הנותן צדקה בלב שלם כדי לקיים את רצון השם. אדם כזה, גם כאשר יש לו מטרה נוספת בנתינה, חזקה עליו שלא יתחרט על נתינתו, אפילו אם אותה מטרה לא תושג, כגון שחס וחלילה בנו לא יחיה. לכן נחשבת הנתינה הזו לצדקה גמורה. ואילו כאן אצלנו מדבר רבי אליעזר בעובד כוכבים שאינו נותן צדקה אלא לתועלת עצמו, ואם אינו מקבל את מה שרצה, חזקה עליו שהוא מתחרט על נתינתו. לפיכך אין נתינתו נחשבת לצדקה אלא לחטאת. תלמיד שני של רבן יוחנן בן זכאי מציע פירוש שונה במקצת כדי ליישב את הקשיים שבפסוק. נענה רבי יהושע ואמר, צדקת הרומם גוי אלו ישראל דכתיב, ומי חמך ישראל גוי אחד, כמו שביא רבי אלעזר. וחסד לאומים חטאת, אלו אומות עובדי כוכבים, שכל מעשה של צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים, חטאו להן, שאין הם עושים אותו אלא כדי שבזכותו תימשך מלכותן. ודבר זה נחשב להם לחטא, מפני שאם מעשה הצדקה או החסד שעשו אינו מביא להמשכת מלכותם כפי שרצו, הם מתחרטים כאמור לאל. ומכאן הוא מביא את הראיה מספר דניאל, שנאמר בספר דניאל פרק ד' פסוק רב ד', לאחר שדניאל פתר לנבוכדנצר מלך בבל את חלומו, לפיו נגזרה על המלך גזרה קשה, הוסיף דניאל ויעץ לו, להן מלכה, מלכי אשפר עלך וחתך בצדקה פרוק, ואבייתך במחן עניין, אין תאבה ערכה לשלוותך. בעברית, אולם מלכי, תיטב הצתי בעיניך, פדה את חטאתך בצדקה ואת אבונותיך בחסד לעניים, כך תארך שלוותך. נמצא שנבוכדנצר שהיה עובד כוכבים עשה מעשי צדקה וחסד רק כדי להימלט מעונש השם וכדי להאריך את מלכותו. תלמיד שלישי מציע פירוש שלישי. נענה רבן גמליאל ואמר, צדקה תרומם גוי אילו ישראל דכתיבו מי כעמך ישראל כדי לאל, וחסד לאומים חטאת, אלו אומות עובדי כוכבים שכל מעשה של צדקה וחסד שעובדי כוכבים עושים, חטאו להן, שאין עושים אותו אלא כדי להתייהר בו, וכל המתייהר נהנה שנופל בגיהנום. שנאמר בספר משלי פרק כ"א פסוק כ"ד, זד יהיר לץ שמו, עושה בעברת זדון. הפסוק מזכיר לשון עברה לגבי יהירות וגאווה, ואין עברה אלא גיהנום. שנאמר על יום הדין בספר צפניה פרק א' פסוק ט"ו, יום עברה היום ההוא, כי באותו יום יאנשו הרשעים בגיהנום. נמצא שמעשה הצדקה והחסד של עובדי כוכבים המקיימים מצוות רק כדי להתייהר, נחשבים לחטאים ומתידים להיענש עליהם בגיהנום. רבן גמליאל מביא סיוע מדברי תנא אחר. אמר רבן גמליאל, עדיין אנו צריכים למודעי שפירושו מסייע ומוסיף לפירושי, שרבי אליעזר המודעי אומר, צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיבו מכרי עמך ישראל גוי אחד. חסד לאומים חטאת, אלו אומות עובדי כוכבים שכל מעשה של צדקה וחסד שעושים עובדי כוכבים, חטאו להם, שאין הם עושים אותו כדי לעשות מעשה טוב, אלא כדי לחרף אותנו בו. למדנו זאת מדברי נבוזרדן לירמיהו כשהיה מגלה את ישראל לבבל, שנאמר בספר ירמיה פרק מ' פסוק ג', ויבא ויעש השם כאשר דיבר, כי חטאתם להשם ולא שמעתם בקולו. ולכן היה לכם הדבר הזה. לפי דעה זו עושים עובדי כוכבים מעשי צדקה וחסד, שמטרתם שפילה ביותר, שיוכלו להשתמש בהם כאמצעי לחרף בו את ישראל. וזהו חטא גמור. ובניגוד לשני התנאים הקודמים, לא מביא רבן גמליאל בתחילה סיוע מן המקרא לפירושו, שלא הוכיח מן הפסוק שהביא, אלא שהם מתייערים ונופלים בגיהינום, ולא שעובדי כוכבים עושים מצוות כדי להתייער. הוא רק התייחס לפירושי חבריו ואומר, שעובדי כוכבים אמנם מבקשים אריכות ימים, והמשכות ממשלתם, והם מבקשים שיקריבו עבורם קורבנות, אבל עיקר כוונתם הייתה להתייער ולהראות גדולתם שהם נותנים כספים להקריב קורבנות במקדש. לכן הוא צירף את פירושו של רב לזר המודעי כתוספת לשלו כדי להביא לו מקור מן המקרא ולהרחיב את הרעיון שעובדי כוכבים עושים רק במטרה לקנטר את ישראל בכך שהם משפילים אותם בתוכך. כך פירושו של המהרש"א. נענה רבן חוליה בן הקנה ואמר פירוש חדש מתלמיד אחר, צדקה תרומם גוי וחסד לישראל, כלומר הן צדקה והן חסד אמורים על ישראל. צדקה וחסד הם מידות קרובות זו לזו, אלא שצדקה עושה אדם בממונו בלבד, ואילו חסד עושה בן בגופו ובן בממונו. לכן נחשבת חסד למידה גדולה יותר, כאמור במסכת סוכה, דף מ"ט עמוד ב'. משום כך לימדו התנאים הקודמים, שישראל מתעלים אפילו על ידי המעשה הקטן יותר, שהוא צדקה, ואילו עובדי כוכבים אינם מתרוממים אפילו על ידי המעשה הגדול יותר, דהיינו חסד, שהוא אחד מן הסימנים של האומה הישראלית. כאמור במסכת יבמות דף ע"ט עמוד א'. בא רבן חוניה הקנה ללמד שמידה זו של חסד אינה שייכת לגבי עובדי כוכבים כלל. כך מסביר המהרש"א. הסבר אחר אנחנו מוצאים במהר"ל, מה שישראל נקרא שעושה צדקה מלשון צדק, שהוא הדבר הנכון לעשותו, ולכן הם עושים אותו באמת ביושר. בניגוד לכך, אומות העולם אינם רואים בצדקה צדק אלא חסד, דהיינו דבר שאין חייבים לעשותו, ואם עושים הרי זה לדעתם לפנים משורת הדין, ואינם עושים אלא לטובתם ולהנאתם. לכן קראו החכמים למעשה הצדקה בלשון צדק לגבי ישראל, ובלשון חסד אצל אומות העולם, ונקראו אומות העולם לאומים מצד הממשלה שיש להם, אבל מעלת ישראל אינה בכך שיש להם ממשלה, אלא מצד שהם גוי קדוש, ולכן על ידי הצדקה הם מתרוממים ומתעלים שמשפיעים לאחרים, ועם המדרגות העליונות, וזו כוונת הכתוב צדקה תרומם גוי את עם ישראל. אם כן, גם המילה וחסד שייכת לחלקו הראשון של הפסוק ביחד עם המילה צדקה דהיינו לישראל, ולאומים לעומת זאת אין להם אלא חטאת. אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, נראין, מסתברים לדברי רבי נחוניה בן הקנה יותר מדבריי ומדבריכם גם יחד, לפי שהוא נותן ומייחס צדקה וחסד לישראל, ולעובדי כוכבים אינו נותן, אלא חטאת. מדייקת הגמרא ממה שאמר רבן יוחנן בן זכאי מדבריי ומדבריכם, מכלל משמע מזה, דהו נמי אמר, פירוש לאותו פסוק, שרבן יוחנן בן זכאי גם פירש את הפסוק, ואם כן שואלת הגמרא מה הפירוש הזה? מביאה הגמרא את פירושו של רבן יוחנן בן זכאי דתניא שנינו בברייתא, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה מכפרת על אומות העולם. כלומר, המילה חטאת האמורה בפסוק הנידון, אין לפרשה מלשון חטא אלא מלשון קורבן חטאת. נמצא שמעשי צדקה והחסד שעושים אומות העולם, מכפרים עליהם כקורבן חטאת. מסביר המהרש"א שלפי רבן יוחנן בן זכאי, גם תחילת הפסוק צדקה תרומם גוי מתייחסת לאומות העולם, והכוונה שצדקה מרוממת אפילו את אומות העולם, ומעשי החסד של אומות העולם נחשבים להם כקורבן חטאת, ומחפרים עליהם. מספרת הגמרא מעשה בצדקה של עובד כוכבים. איפרה אורמיז אימא דשבור מלכה. איפרה אורמיז שהייתה אמו של שבור מלכה, שדרה 400 דינרי לקמי דרבי עמי. שלחה 400 דינרי זהב לרבי עמי שהיה גבי צדקה כדי שיחלקם לעניים. ולא קבלינו, הוא סרב לקבלם כי לא רצה שעובדת כוכבים תקבל שכר עבור מצוות צדקה. שדרינו קמי דרבה וקבלינו. שלחה אותם איפרה אורמיז את דינרי הזהב לרבה, הוא הסכים לקבלם משום שלום מלכות. שאילו לא היה רבה מקבלם, עלול היה המלך לכעוס על הזלזול בכבוד אמו. שאמר רבי עמי שרבה קיבלם, איקפד, הקפיד עליו. אמר רבי עמי, ליטלי וכי רבה אינו יודע את הנלמד ולא מקבל את הנלמד מהפסוק בספר ישעיה פרק זך פסוק י' א', בבוש קצירה, תשברנה נשים באות מאירות אותה. הנביא מדמה כאן את הזכויות הבאות ממצוות צדקה להחלוכית המחיה את הצמח, שכאשר היא מתייבשת נשבר הצמח בקלות. כמו כן, כשתכלה הזכות שביד האומות ולחלוכית מעשה הצדקה שלהם תתייבש, הם תישברנה אז בקלות אפילו על ידי אומות חלשות כנשים. ואם כך, בוודאי אין לקבל צדקה מעובדי כוכבים כדי לא להוסיף להם זכויות. ובערת הגמרא דעתו של רבא ורבא לא חולק על יסודו של רבי עמי, אלא שראה עצמו חייב לקבל את הכסף משום שלום מלכות. רבי עמי היה בארץ ישראל שהייתה תחת שלטון הרומאים ולכן לא חשש לשלום מלכות מצד שבור מלכה, מה שאין כן. רבא חי בבבל שהייתה תחת שלטון הפרסים והיה צריך לחשוש לשלום מלך פרס שזהו שבור מלכה שלא יכעסה ליהודים במלכותו. כך מסביר היעבץ. שואלת הגמרא ורבי עמי נמי, גם הוא רבי עמי צריך היה להבין שרב היה חייב לקבל את הכסף משום שלום מלכות, מדוע אם כן הקפיד עליו? משיבה הגמרא, רבי עמי לא הקפיד על שרב הקיבל את הכסף, אלא על כך דיבה אל מפלגין ולעניי עובדי כוכבים. לדעתו היה רב צריך לחלק את הכסף לעניי עובדי כוכבים, כדי שלא יהיה לאיפראור מזכות של פרנסת עניי ישראל. שואל המערשה, אם כך מדוע לא קיבל רבי עמי את נדבת איפראור מזווה חלקה לעניי עובדי כוכבים? הוא מסביר המערשה שלא היו עניים עובדי כוכבים במקומו של רבי עמי. ממשיכה הגמרא להסביר, ורב הנמי לעניי עובדי כוכבים יהבינו, ורב גם הוא הבין כך, ואכן חילק את הכסף לעניי עובדי כוכבים. ורבי עמי די הקפד, הטעם שרבי עמי הקפיד, דלא סיימו הקמי, לפי שלא סיימו את הסיפור לפניו, דהיינו שלא סיפרו לו שרב חילק את המעות לעניים עובדי כוכבים, לפיכך הקפיד עליו רבי עמי, אילו ידע זאת, לא היה מקפיד עליו. הביאה הגמרא מעשה בצדקה שהצילה ממוות. תניא שנינו בברייתא אמרו עליו על בנימין הצדיק, שהיה ממונה על קופה של צדקה בעירו. פעם אחת באתה, פעם אחת באה אליו אישה בשני בצורת וביקשה ממנו עזרה. אמרה לו רבי פרנסייני, אמר לה העבודה לשון שבועה, דהיינו במקום להישבע בשם השם היה מנהג להישבע בדבר מקודש כגון בית המקדש או עבודת המקדש. הוא נשבע ואמר לה שאין בקופה של צדקה כלום. אם כך, מאין הפרנסך? אמרה לו, רבי, אם אין אתה מפרנסייני, הרי אישה ושבעה בניה, כלומר אני ושבעת בניי מיתים מרעב. כששמע בנימין הצדיק כך, עמד ופרנסה משלו, מממון שלו. בתחילה לא הבין בנימין הצדיק שמצב האישה ובניה היה כל כך חמור ומסוכן, ולכן לא הציע לעזרה ממעותיו. הואיל והוא נצרח להם בעצמו, שהרי ככה הלכה חייך קודמים. כאילו הבין מתחילה את חומרת המצב, היה נותן לה מיד משלו ומעמיד פנים, כאילו נתן לה מכספי הקופה כדי שלא תתבייש. כאמור לאל בדף יוד עמוד ב', כך מסביר המערשה. ספר את הגמרא לימים לאחר זמן חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת, מתורתך למדנו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שהיה אישה ושבעה בניה, שפרנסם ולא מתו מרעב, ימות בשנים מועטות הללו? הרי מגיע לו שיחיה עוד שנים רבות. המשנה במסכת סנהדרין בדף למד זין עמוד א' אומרת שכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. עוד אומרת שם המשנה שאחרי שקין רצח את הבל אחיו אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. המשנה מדייקת שהכתוב דמי אחיך בלשון רבים בא ללמד שלא רק את דמו שלו אלא אף את דמי זריותיו, דהיינו דמי כל צאצאיו שהיו רואים לצאת ממנו תלויים בראש הרוצח. קל וחומר למי שמחיה נפש מישראל שנחשב כאילו קיים אותו ואת כל צאצאיו עד סוף כל הדורות, שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורנות. כך מסביר רשי. ספר את הגמרא, מיד קיבלו בדין של מה עלה את טענת מלאכי השרת וקראו לו אגזר דינו ועברי. ברייתא אחרת מסיימת את המעשה, תנא שנינו בברייתא הוסיפו לו מן השמיים 22 שנה שנותיו בזכות אותו מעשה של צדקה. ויש שמבארים שאף על פי שהיה בנימין הצדיק מלא מצוות ומעשים טובים שלכן נקרא כך, מכל מקום כדי לחיות מה שאינו מגיע לו ולהוסיף על ימיו, צריך להיות מידה כנגד מידה, ובזה שהחיה את האישה ושיבת בניה, כך הוסיפו לו חיים. כך מסביר המשך חוכמה בפירושו על התורה בספר ויקרא. אומר החתם סופר את עניין ה-22 שנה, אפשר לבאר על פי דברי רשי לאל שיש לחשב לזכות המציל, לא רק את הניצול, אלא גם את צאצאיו. מצוות פרו ורבו זה להוליד זכר ונקבה, ואם נחשב את האישה, שיבת בניה, ועוד 14 נכדיה, זכר ונקבה שכל אחד מהבנים היה ראוי להוליד, הרי הם ביחד 22 נפשות שבנימין הצדיק הציל, וכנגדם הוסיפו לו 22 שנה. הביאה הגמרא עוד על סגולות הצדקה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מעשה במונבז המלך, שהיה בנה של הלני המלכה מזרע החשמונאים, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו לפרנס את העניים בשני בצורת. בתוספתא של מסכת פאה הגרסה היא שבזבז כל אוצרותיו, ואף על פי שתקנו באושה, אותו מקום שאליו גלתה הסנהדרין שאסור לפזר לצדקה יותר מחומש, כאמור במסכת כתובות דף סמך זין עמוד ב', יש לפרש שמונבז המלך היה לפני תקנת אושה. הסנהדרין באושה הייתה אחרי חורבן הבית, ומונבז חי לפני החורבן, כאמור במשנה במסכת יום הדף למד זין עמוד א'. גם אם נאמר שהתקנה הייתה בימיו, יש לומר שלא תקנו אלא כאשר אין עניים עומדים לפניו ומבקשים ממנו, ואילו כאן מדובר בשני בצורת. הרי זה כאילו שעניים עומדים לפניו, שאז יש לתת די מחסורם, אפילו יותר מחומש. מספר את הגמרא, וחברו עליו אחיו ובית אביו, ומחו בפניו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על האוצרות של אבותם, ואתה לא די שאינך מוסיף עליהם, אלא אתה מבזבזם. מדוע אתה מבזבז את מה שגנזו אבותיך במשך הדורות? אמר להם, מעשיי עדיפים הרבה על מעשי אבותיי, שכן אבותיי גנזו אוצרות למטה בארץ, ואני בנתינתם לצדקה גנזתי אותם למעלה בשמיים. שנאמר בתהילים פה, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, דהיינו, זכות הצדקה שישראל עושים בארץ שוכנת בשמיים ומשקיפה משם למטה, לשלם להם את גמולם. ורשי המפרש את הפסוק לפי הדרשה כאילו נאמר בו, כשהאמת מארץ תצמח צדק משמיים נשקף, כלומר, שכאשר בני אדם נוהגים בארץ ביושר ובמעשים טובים, נשקף עליהם הצדק. מעשה הצדקה שעשו משמיים ומגן עליהם, כי הגזירות יורדות מן השמיים לפי מעשה בני האדם. ממשיך מונבז ומסביר, אבותיי גנזו את אוצרותיהם במקום שהיד שולטת בו, והם עלולים להיגנב, להיאבד או להישרף. ואני לעומת זאת גנזתי את אוצרותיי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר בתהילים פייטט, צדק ומשפט מכון כיסאיך, כלומר, זכות הצדקה גנוזה מתחת לכיסא הכבוד, ושם אין שם שום יד שיכולה לשלוט בה. ועוד אמר מונבז, אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, שהרי ממון הגנוז באוצר אינו מכניס לבעליו כל רווח. ואני לעומת זאת גנזתי דבר שעושה פירות, שבנוסף לקרן הקיימת לעולם הבא אפשר ליהנות מהרווחים מהפירות בעולם הזה. שנאמר בישעיה פרק ג' פסוק יוד, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יוכלו. שמצוות צדקה אדם אוכל פירותיה בעולם הזה. דקה כלולה בגמילות חסדים המנויה במשנה הראשונה במסכת פאה, בין הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. כך מסביר המהרש"א. וממשיך מונבז ואומר, ולא זו בלבד, אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני שהצלתי חיי אדם בצדקה שנתתי, גנזתי אוצרות נפשות, שנאמר במשלי פרק י' פסוק למד, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. כלומר, מי שמחיית נפשו של העני בצדקה שנותן לו, הרי זה כאילו קנה את נפשו. הפירוש של הפסוק הזה זה לפי דרשתו של מונבז, אבל לפי פשוטו של מקרא, מדובר בפסוק בצדיק המשפיע על אחרים בדיבור ובמעשה, ללכת בדרך השם. ועוד השיג בצדקה שלו יותר מאבותיו, אבותיי גנזו אוצרות שלא הייתה הנאה מהם אלא לאחרים שבאו אחריהם, ואני לעומת זאת גנזתי את שכר מעשה הצדקה שלי לעצמי, שנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק י' ג' ולך תהיה צדקה. ומונבז דורש את הפסוק ששכר מעשה צדקה שמור לך בלבד, היינו לא עושה המעשה. סיום דברי מונבז, אבותיי גנזו כסף וזהב לעולם הזה ואני גנזתי זכויות לעולם הבא. שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ח' והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. פסוק מזכיר שניים מתוך ששת סוגי השכר על הצדקה שנזכרים לאל בגמרא בדף ט' עמוד ב', כבוד השם מתייחס להתגלות השכינה לעתיד לבוא. ובזה מסתיימים דברי מונבז עד כמה עדיפה נתינת צדקה על גניזת אוצרות. מונבז מנה כאן שש מעלות בצדקה כנגד שש הברכות שבהן מתברך מי שנותן צדקה לעני. אומרת הגמרא שנינו במשנה כיצד הבעל הדור בעיר חייב להשתתף בהוצאות שמירת העיר קודם 12 חודש, ואם קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. מציינת הגמרא מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל, משנתנו המצריכה קניית בית דירה כדי לחשב מיד כאחד מאנשי העיר, שנויה שלא כדעת רבן שמעון בן גמליאל שבברייתא הבאה. דתניא שנינו בברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם קנה בבעיר אפילו קרקע כלשהו, היינו אפילו קרקע שאין ראוי לבנות עליה דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד, מפני שהוא גילה דעתו בקנייה של הקרקע שמתכוון להשתקע בעיר. מביאה הגמרא ברייתא שבה מובאים דברי רבן שמעון בן גמליאל באופן אחר. והתניא שואלת הגמרא בברייתא אחרת שנינו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם קנה שם קרקע ראויה לבית דירה, אם קנה בעיר קרקע מתאימה לבניית בית דירה, אף על פי שעדיין לא בנה בדירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. אם כן בברייתא הזו קובע רבן שמעון בן גמליאל, שאם קנה קרקע כלשהו בעיר, כיוון שאין הקרקע ראויה לבית דירה, אין כאן גילוי דעת שהוא רוצה לדור בעיר הזו, אם כן יש סתירה בין המובא בשם רבן שמעון בן גמליאל, בכל אחת משתי הברייתות. משיבה הגמרא תרי תנאי ואליבא דרבן שמעון בן גמליאל. שני תנאים חולקים זה על זה ומחלוקתם היא בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. כלומר, תנאי שתי הברייתות נחלקים מה הייתה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. דהיינו, התנא של הברייתא הראשונה סובר שרבן שמעון בן גמליאל חולק לגמרי על התנא של משנתנו וסובר שלא רק שלא צריך שיקנה דירה מוכנה למגורים, אלא אפילו קנה קרקע כלשהי שלא ראויה לבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. ואילו התנא של הברייתא השנייה סובר שרבן שמעון בן גמליאל מודה שצריך שיקנה מקום הראוי לדירה, אלא שסובר הוא שאין צריך שיקנה דירה מוכנה למגורים, אלא אפילו קנה קרקע ראויה לבנות עליה בית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. וצריך לומר שעיקר המחלוקת של התנאים הוא במעשה הקנייה המוכיח על גילוי דעת להשתקע בעיר. לפי התנה של משנתנו, דווקא קנייה של בית דירה מוכיחה שדעתו להשתקע בעיר, ולפי רבן שמעון מגמליאל אין צורך שיקנה בית דירה. ונחלקו התנאים בדעתו אם די שיקנה קרקע כלשהי, או שצריך לפחות קרקע ראויה לבית דירה. אבל גם התנה של משנתנו סובר שאין צריך שמלבד קניית הדירה שהוא גם ידור בתוכה, אלא אפילו הוא נשאר לגור באכסניה שבעיר, כיוון שקנה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד. כך מסביר החזון איש. בואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף יוד ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע המילה כבוד מלמדת על בעלי אגדה? חפשו את התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מדוע רבן יוחנן בן זכאי לא סיפר לבני אחותו אודות החלום שחלם עליהם? שאלה שלישית, איזו עבירה נחשב שעושה המעלים עיניו מן הצדקה? שאלה רביעית, איכן אנו מוצאים במצוות צדקה ששונה מידת הקדוש ברוך הוא ממידת בשר ודם? שאלה חמישית, איזה הרוגי מלכות ראה יוסף בן רבי יהושע שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? השאלה האחרונה שתשובתה אנחנו מחפשים בתוספות, מה הייתה צדקתו של נבוזראדן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ה' בשבט תשע"ז סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף יוד ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ו' בשבט תשע"ז ונלמד את דף יוד א' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.